למה שבקטני? פרק 8.
Wonderful, wonderful, the mighty one, the everlasting sun.
תודה לדני. שלום דני דדיגר.
שלום אילן דה טיצ'ר.
מה שלומך צדיק? ככתוב בספר ישעיהו, אתה יודע, הספר שהברית החדשה כל כך אוהבת, ועמך כולם צדיקים.
אמן. טוב, ואם ספר ישעיהו אומר את זה, מי אני שאתווכח?
אמת. על מה נדבר היום?
טוב, היום נדבר על האירוע. האירוע ששינה את ההיסטוריה הפרטית של ישו, ובדיעבד גם את של האנושות. המפגש בין ישוע מנצרת ליוחנן המטביל. אירוע שמהותו מפגש, איחוד, אך ניתן לכנותו גם המפץ הגדול.
אתה יודע, הדימוי הזה נורא נורא מתאים, כי פה בעצם הכל התחיל. זו הנקודה הסינגולרית בקיום של היקום הנוצרי. מכאן הנצרות הלכה והתפשטה, הלכה והתרחבה. זה כמו שהגלקסיות הולכות ומתרחבות ומתרחקות אחת מהשנייה, גם הזרמים בנצרות הולכים ומתרחבים, מתרחקים אחד מהשני, ועד שמלחמות והורגים אחד את השני. זה ממש דימוי מתאים.
טוב, לא יודע, אני לא חזק באסטרופיזיקה, אבל בהחלט זה תיאור היסטורי מעניין. יש פה קודם כל איחוד גדול, ואחר כך פיצול גדול.
אמת. עכשיו, בכל אופן, אם אני לא טועה, ישו ויוחנן היו סוג של קרובי משפחה.
כן, זה מה שהברית החדשה מספרת לנו.
אוקיי, בוא תזכיר למאזינים מה הקשר ביניהם.
טוב, אמותיהן היו בנות דודות, כמו שאומרים.
כלומר, נינים לאותו סבא רבא בעצם.
כך יוצא, אלא שמעשה שטן, הברית החדשה לא טורחת להזכיר את שמו של אותו סב רב.
אכן. ואפרופו, אם כבר דיברנו על השטן, עוד מעט גם הוא יצטרף לסיפור, לא?
אכן, הכינו את הקלשונים, הולך להיות שמח.
כן, אני יכול לעשות אפקט. אני אעשה אפקט את זה, בסדר. את זה אני מוריד בעריכה, אגב.
אנחנו מקווים שאילן ישים אפקט אמיתי, למה אני לא טוב באפקטים של שטן, אבל אנחנו באמת רוצים להוסיף קצת אפקטים.
אוקיי, אז בואו נתעשת על עצמנו, נעבוד, נעזוב את האפקטים רגע. ניערנו וביערנו את השטן מקרבנו, שטן צה, דיבוק צה כזה, ואנו מוכנים ומזומנים להמשיך בעסקת. אז בואו נחזור טיפה ליוחנן בן יואחים, או הידוע יותר בכינויו, יוחנן המטביל. ודני, אם אני זוכר נכון, לדידך ההטבלה אינה אלא סטארט-אפ, הזנק רוחני, שיוחנן עם ציבור, קצת כמה מילים תחזור על העניין?
טוב, מנהג של טבילה במים היה רווח מאוד בימי בית המקדש, ולמעשה מקובל עד היום במגזר הדתי, ובמיוחד במגזר החרדי, שאחרי נידתה, גבר אחרי קרי, רבים מהמגזר גם נוהגים לטבול במקווה לפני שבת.
להיטהר.
כן, שבת הוא יום קודש, והאקט הסמלי של הטבילה הזו מטהר אותך, מעלה אותך מבחינה רוחנית, מכין אותך, מכשיר אותך לשבת קודש.
אוקיי, אז מה החידוש הכה גדול של יוחנן? למה עשו מזה הוא השלם? המטביל, זה שם הכינוי שלו, שם התואר שלו.
אז בוא נקרא מפי הגבורה. בגרסת מתי יוחנן מצהיר, אני טובל אתכם במים לתשובה. ולפי מרקוס ולוקס, פעילות יוחנן נועדה לשם סליחת חטאים. להבנתי, יוחנן המציא משמעות חדשה לטבילה במים. סליחת חטאים או תשובה. אבל מירוק חטאים והתשובה אינם היעד, הם רק האמצעי. אמצעי הנדרש להכשרת הטובל לבואו של המשיח.
אוקיי, ובסוף, כמו שמספרת הברית החדשה, מופיע לטבילה לא אחר מאשר המשיח עצמו.
כן, אחר. אז בוא, באמת כדאי שנקרא את הטקסט עצמו. בוא נתחיל עם מתי. פרק ג'. אז הגיע ישוע מן הגליל לירדן ובא אל יוחנן להתאבל אצלו. אלא שיוחנן ניסה להניעו מכך באומרו, אני צריך להתאבל אצלך ואתה בא אליי. השיב לו ישוע ואמר, הנח כעת, כי מן הראוי שנקיים את הצדק כולו. ויוחנן הניח לו, ישוע נטבל ועלה מיד מן המים. אותה עת נפתחו השמיים והוא ראה את רוח אלוהים יורדת כיונה. הוא בא עליו. והנה כל מן השמיים אומר, זה בני אהובי אשר בו חפצתי. מרקוס כרגלו מתאר את האירוע בלקוניות מסוימת, ודווקא מלוקה שהייתי מצפה לתיאור מפורט יותר, גם הוא קט בשיטת מרקוס במקרה הזה, הוא אומר בגדול כך, ובהתאבל כל העם, גם ישוע נטבל, והיה הוא מתפלל, והנה השמיים נפתחו, וירד עליו רוח הקודש בדמות גוף כיונה, והיה כל מן השמיים לאמור, אתה בני ידידי בך רציתי.
אוקיי, ומה יוחנן אומר?
או, אז יוחנן כמו יוחנן, חייב לעשות הכל שונה, והוא מתאר את הסיפור כאילו יוחנן המטביל נשאל, עומד בפני רעיון, והוא העיד יוחנן ואמר, כן, הבשורת יוחנן פרק א', ראיתי את הרוח יורדת משמיים כיונה ונחה עליו, אני לא הכרתיו, אלא ששולח אותי להטביל במים, הוא אמר אליי, זה שתראה את הרוח יורדת ונחה עליו, הוא המטביל ברוח הקודש, ואני ראיתי והעדתי שזהו בן האלוהים.
יפה, אז מה חשוב פה, מה מיוחד?
בשורת יוחנן היא מאוד חשובה, כי גם כוללת הצעה של יוחנן, זה הוא. יוחנן בעצמו מכיר בכך שישו בן האלוהים. בבשורות הסינופטיות זה לא מופיע, וזה יותר חשוב ממה שאתה חושב.
אוקיי, כבר הרי הזכרנו את זה בפתיח לסדרה, שאנחנו קריאה מדוקדקת מגלה איזה שהם הבדלים בין הבשורות. מה בדיוק. ההבדל?
בדיוק. הבשורות האחרות לא מלמדות שיוחנן בכך הכיר במשיחיותו של ישו. זה ידים אותי שקראתי את זה בפעם הראשונה, אבל מה לעשות? זה לא מופיע בטקסט. ויותר מזה, בלוקס פרק זן יש תיאור מאלף של חסידי יוחנן שבאים לישו, שואלים אותו, האם אתה הוא המשיח שיוחנן לא מפסיק לדבר עליו?
רגע, מה, זה לא ברור?
אז זהו, שלא. ועוד יותר מדהימה תשובתו של ישו לשואלים. הוא עונה להם שהיוחנן הזה אינו אלא קנה המתנועע ברוח, ושהקטן במלכות שמיים גדול מיוחנן. ככה מגדירים את מי שהכתיר אותך הרגע כמשיח? ככה מחזירים למי שחימם את כולם שאוטוטו אתה מגיע?
אתה צריך לראות, אתה שומע את הצחוק שלך.
למה? מאיפה הבאת את המשפט?
זה לא אני, זה אתה כתבת. אני כתבתי. זה טקסט שאתה שלחת לי.
ככה מגדירים.
אני אגיד משהו כזה, זה לפעמים, כמו שאני אומר על ניסויים הראשונים שלי. בשעתו זה נראה רעיון טוב. אתה מבין? יאללה.
ככה מגדירים את מי שהכתיר אותך כמשיח? או שאולי התמונה מורכבת יותר. ומעניין שהבשורה החיצונית היחידה שעוסקת בנושא תבילת ישוע, בשורת הנצרנים, מתארת את התבילה כאירוע שכמעט נכפה על ישוע על ידי אמו ומשפחתו, לאחר שפגשו את יוחנן המטביל כמעט בדרך מקרה, וישוע בעצמו בכלל לא מעוניין בכך. אילן, התמונה מורכבת.
בשבילך עוד משהו קצר על התאריך. דיברנו על זה, אבל אני רוצה ככה להזכיר למאזינים שוב את העניין הזה. בסופו של דבר, הכרונולוגיה שאנחנו מתבססים עליה היום, שנת 2019 לספירה, מבוססת בעקיפין על המפגש בין ישו ליוחנן. עכשיו, אצל לוקס כתוב שיוחנן התחיל לפעול בשנה ה-15 לטיבריוס, הקיסר הרומאי שבא אחרי אוגוסטוס עליו השלום. טיבריוס, זה שטברק קרויה על שמו, עלה לשלטון בשנה 14 לספירה. אמת? כלומר, אנחנו מדברים, 14 ועוד 15 שווה 29 לספירה. ובהמשך נכתב שישו היה כבן 30 שנה, 29 פחות 30 יוצא מינוס 1. שנינו מדעי הרוח, אבל מתמטיקה כזאת אנחנו עוד יודעים.
נכון? מסתדרים עם זה. נכון, זה אירוע שבאמת מקבע את לידתו של ישו, או מאפשר לנו להציע שהוא נולד במינוס 1, שנת אחת לפני הספירה, ואם נדייק, ה-25 לדצמבר, שנת אחת לפני הספירה. אם לא היה הציון הזה, בשעת המפגש ביניהם, בשעת התבילה, שישו כבן 30 שנה, לא היינו מסוגלים להציע את זה. אבל, ותזכור את האבל הגדול הזה, האות כף, כבן, זאת אומרת, he was in his 30s, זאת אומרת, לא בן 30 בדיוק, אז זה עדיין נשאר עם קצת מנעד ספקולטיבי, וכבר דיברנו על זה שהורדוס כאילו בחיים אבל היה כבר מת, והיה קנסוס, אבל הקנסוס, הספירה, המניין, נעשה רק 6 שנים יותר מאוחר.
אז בעצם ישו נולד בערך, במשך 10 שנים, בממוצע, בשנת אחד.
בדיוק. נלך אוקיי. על הממוצע.
אגב, האם אתה ידעת שהמילה קנסוס הגיעה לעברית דרך היוונית בשיבוש משמעות כלשהו?
קנסוס? יש מילה כזאת בעברית?
בוודאי. בפעם הבאה, אגב, ששוטר יתפוס אותך ותקבל קנס, תתנחם בעובדה שלך ולסיפור לדעת ישו יש משהו משותף. קנסוס, מפה הגיעה המילה קנס.
המילה, אוקיי, למדתי.
אבל עכשיו בוא נחזור שנייה, נעזוב את אבשלום קור לרגע. ובתוך כל האירוע הקוסמי הזה נקרא לזה ככה, אנו שומעים גם על ישות אלוהית נוספת המופיעה בעת הטבלת ישו. רוח הקודש בדמות יונה. אתה יכול קצת להרחיב על הנושא הזה?
או, בהחלט. ספיריטוס סנקטוס, רוח הקודש. זה באמת ישות מסתורית. היא באה, הולכת, לובשת צורות שונות. היא באמת שאלות קצת גדולות מדי בשביל ארכיאולוג, אבל אני אעלה לך מה שידוע מהטקסט. יוחנן, לפי גרסת יוחנן, מצהיר שהמשיח שיהיה, הוא יטביל אותו, ואזי הרוח תרד ותנוח עליו. על איזה רוח הוא מדבר? כנראה הרוח האלוהית המוזכרת בבריאת העולם. אתה זוכר את תחילת התנ"ך בעל פה אילן?
בוודאי. אבל היות ואני לא רוצה להיכשל בלשוני, אז ימשיך כבודו.
אוקיי, שנייה אחת. הנה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
אז רוח אלוהים היא רוח הקודש? כמו שלמשל אצל השופטים נכתב שצלחה להם רוח אדוני? רוח האל?
כן, כך מקובל לחשוב. אבל יוחנן מגשם אותה, מלשון עושה אותה גשמית, materializes, כן? והוא אומר, חזיתי ברוח, היא הופיעה בדמות יונה היורדת מהשמיים בתנך עליו. ולוקס מבהיר שנוספה לך כך בת קול, הרוח יש גם אלמנט אקוסטי, כן? והיא פתאום גם מבטאת טקסט, והטקסט אומר, והיא קול מן השמיים ויאמר, אתה בני יחידי אשר בך רצתה נפשי.
זה נשמע כל כך אמיתי, כאילו רוח הקודש באמת פה מרחפת מעל החדר.
רק שלא תופיע פה איזה יונה עכשיו.
במרתף של הבית שלך, א' לא נראה לי, וב' גם אם היא תופיע, העיקר שלא תחרבן.
טוב, לפחות עדיף יונה לאפשרות השנייה.
למה אתה מתכוון?
טוב, ההופעה הראשונה של רוח הקודש בברית החדשה היא עוד לפני ימי יוחנן, כאשר מרים נצרתית היא על מה הצעירה חסודה ובעיקר בתולה.
רגע, אבל מי שהופיע שם הוא המלאך, לא?
לא מדויק. המלאך רק בא לבשר לה שהיא מעוברת. מי שעיבר אותה זה רוח הקודש. ויען המלאך ויאמר אליה, רוח הקודש תבוא עלייך וגבורת עליון תצל עלייך. אבל פה הטקסט לא מתאר את צורתה של רוח הקודש אילן, ואולי טוב שכך.
אוי ואבוי, השם ירחם. חמסה חמסה שום בצל, מלח מים מלח מים.
והפעם השלישית, זה מעניין, שרוח הקודש תופיע, זה יהיה כבר בספר מעשי השליחים. ספר שמתאר את האירועים שאחרי מותו, תחייתו של ישו, ובפרק הראשון מתואר כיצד ישו נגלה לשליחים במשך 40 יום בהר הזיתים, מדבר איתם על מלכות אלוהים, אבל הספר מפרט שההוראה הכי חשובה שלו היא אל תעזבו את ירושלים, כי אם חכו לקיום הבטחת האב אשר שמעתם אותה מפי, כי יוחנן יטביל במים, אבל אתם תטבלו ברוח הקודש בעוד ימים לא רבים. אני אגב פה רואה עוד פעם עדות למתיחות הסמויה בין קהילת חסידי יוחנן לקהילת חסידי ישו, אבל פרק ב' של מסע השליחים מסביר שאין הכוונה לנוהג שיחליף ההטבלה, אלא האירוע המכונה בנצרות, הפנטקוסט.
שזה?
שזה היום ה-50, שזה השבועות שלנו.
שבועות, חג שבועות.
אני מקריא. ביום מלות שבעת השבועות היו כולם יחדיו, ופתאום היה קול מן השמיים ככל משב רוח עזה, והוא מילא את כל הבית אשר ישבו בו, אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש, שהתפזרו ונחו אחת אחת על כל אחד מהם, וכולם נמלאו רוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות, כפי שנתנה להם הרוח לדבר.
רגע. כולם במכה אחת נהיו בלשנים מדופלמים, דברי לטינית ויוונית ראותה. זה כמו, אם אתה זוכר בסרט מטריקס, שמחדירים לו את המחט למוח והוא לומד שפות וקונג פו.
אז זה גם מה שרוח הקודש כנראה מסוגלת לבצע.
יפה, יפה, כל הכבוד לה.
וכל זה כאמור קורה בשבועות שלנו.
שבועות?
כן. אז הנה עוד דוגמה לאיך הנצרות לוקחת חג יהודי ויוצקת בו תוכן ומשמעות חדשה. את פסח הנצרות הפכה לפסחה, לאיסטר, ועכשיו את שבועות היא הופכת לפנטקוס, שפירושו ביוונית ה-50 במספר.
כמו פנטגון, 5.
כן, נכון. המגמה היא ברורה. הנצרות מגשימה את הנבואות המשיחיות ביהדות, וברגע שהוגשמה התכנים משתנים. החג אולי נשאר, אבל תוכנו שונה. ובהמשך אגב הנצרות גם תגדיר מחדש את כל המצוות, היא בעיקר תבטל את הכשרות, את המילה, השבת.
זה נורא מעניין, אז בואו נשאל אותך שאלה ככה שפתאום קפצה לי, זה מאיפה בא הביטוי השילוש הקדוש?
או, הרוח הקודש היא לא עומדת בפני עצמה, היא חלק מאיזשהו גוף אלוהים משולש. ביטוי מאוד שגור היום אגב בנצרות, אבל בברית החדשה, כמה שידוע לי, הוא מופיע רק פעם אחת. בסוף בשורת מתי, ישוע מנחה את השליחים. אני מקריא, לכו ועשו לתלמידים את כל הגויים, ותבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש. ישו מציג את עצמו עם האל ועם אותה רוח הקודש המסתורית כשלשה שווה. והנצרות אגב תתחבט שנים במשמעות הביטוי הזה. כנסים שלמים יוחדו לנושא.
המונופיזיטים הלכו מכות עם הנושא הזה.
כן, האם זה גוף אחד, האם זה שלושה גופים.
טבע אחד, שני טבעים.
כן, אל תשאל.
תיאולוגיה למתקדמים.
ומה שהם החליטו, הם החליטו, ההחלטה השתנתה אגב מוועידה לוועידה, אבל מה שחשוב, מי שלא הסכים עם המסקנות, היה נחשב לכופר. והמוצא למוקד או אנתמה.
אוקיי, אני מסכים איתם, בתור התחלה. כאילו, הדקדוקי העניות שלהם, אני זורם, מה שנקרא. אבל אני רוצה עוד להבהיר נקודה אחת, ברשותך, קצת יותר ארצית. גם דיברנו על זה, קצת ככה בקצרה, אני רוצה טיפה להרחיב. איפה התרחשה הטבלה של ישו? מה המסורת הנוצרית לנושא? יש עדויות ארכיאולוגיות בכלל? או שמצאו שם איזה אמרו, יאללה, זה פה וזה בסדר.
סוף סוף ארכיאולוגיה, קודם כל.
טוב, זה דבר אחד שאנחנו יודעים בוודאות, לא? שזה התרחש בנהר הירדן.
כן. זה, יש לנו נונצדיק אחד, רק שהוא מתפרס על פני כ-200 קילומטרים.
כן.
וגם זה לא לגמרי מדויק, אגב. ובשורת יוחנן, שהיא כרגלה כקודש, חייבת להיות ייחודית, שונה, אז היא מציינת שיוחנן, נכון, את ישו התביל בירדן, אבל הוא פעל בעוד מקורות מים, או יותר נכון מעיינות. יוחנן ג' פסוק 23 מציין את הנקודה הבאה. גם יוחנן היה מטביל בעינון על יד שלם, שכן מים רבים היו שם, ואנשים באו ונטבלו.
ולמה דווקא זה מרתק אותך? מה המעיין הזה שונה משאר המעיינות?
אז שתדע, אילן, שיש מצב שאני אישית, בבחרותי, טבלתי ורחצתי במעיין הזה כמה וכמה פעמים, בלי שבכלל הייתי מודע לכך.
רגע, צדיק, גדול אתה, אנחנו יודעים, בוא תרחיב.
טוב, אז לא יודע אם אי פעם הצגנו למאזינים את הביוגרפיה האישית שלנו, אבל אני גדלתי בקיבוץ טירת צבי, בעמק בית שאן, וכנער העובד בפלחה, לא פעם היינו מתרעננים ברחצה ובריכת דגים שנוצרה ממי מעיין, שנמצא קילומטר אחד מדרום לקיבוץ, והוא מכונה היום עין אברהם. השם המודרני הוא על שם אברהם הבר, חבר משק שנפל בקרבת מקום ב-48.
רגע, טירת צבי זה קיבוץ דתי, אם אני זוכר נכון.
כן, מודה באשמה, ותראה איך כמי שנולד להיות גדול בתורה, נהיה בסוף גדול בתורת ישו. אכן נסתרות אין דרכי האל.
נכון, אני בטוח. אגב, בעיני המחנכים שלך אתה בטח גדול הכופרים, לא?
אני בטח נתפס ככישלון מוחלט. לא עובד אדמה, לא עובד את האל, לומד ומלמד על מינות, אוכל שרצים מדי פעם. אוי ובוי. עד היום אני מחכה אגב שהברק יקה בי.
אגב, פעם ברק יקה בי.
כן?
אמיתי, הצבא.
אז הנה, אתה כופר מוכח.
כן, כאילו, סיפור שישבתי בעמדה באסטרה, במורדות החרמון.
מכיר את האסטרה, היה לי גם שם...
והיה שם תנור חימום, וישבתי על התנור, מרוב שירד שלג, קור אימים, והורדתי, והוצאתי את שני הרימונים, כי כמה שבועות קודם, איזה מפה בגולני, חזר מסיור האפוד שלו רטוב, את האפוד עם הרימונים, שם על התנור, התפוצץ הרימון, הוא נהרג, ואז אני הורדתי את הרימונים, ומתישהו, ישבתי לתנור, כבר נהיה לי חם בישבן, וקפצתי רגע, איך שתכנתי רימונים, פיצוץ, הבזק, הייתי בטוח, העמדה חטפה RPG, יצאתי החוצה, זינקתי על השלג, דרכתי את הנשק, מחכה לראות מאיפה יורים, כלום, דממה מוחלטת, אחרי שחזרתי, יש שם בטונדות האלה של קוביות בטון, אחת מהן זזה זה חצי מטר, הטלפון רתח, אחרי זה הבנתי שברק פגע בערובה, עבר בנלן, מחט 10 מהעמדה, לחמל שרף שם את כל החמל, ברדק מטורף. כלומר, עוד חצי דקה, הייתי מתפחם.
וואו.
אז אני לא יודע אם אלוהים אוהב אותי או לא אוהב אותי.
אז יומי אוטוטו, אוטוטו, לפי מה שאתה מתאר. אוי, בואי לנה, לא ישן הלילה.
אז אני ברק כמעט פגע בי, אולי איזה מסר שלא הבנתי אותו מאז, אני לא יודע.
טוב, לפחות כרגע אנחנו מקליטים את התוכנית בממד של הבית שלי.
ויש הערקה.
כן, אז... אלא אם כן יהיה איזה קסם מכיוון רצועת עזה. לא, לא, יש גם כיפת ברזל פה. טוב.
אוקיי. אוקיי, אבל בוא נחזור שנייה לעין אברהם הבר.
כן.
למה אתה חושב שזה עינון ליד שלם?
אז ליד המעיין יש תל שכנערים היינו קוראים לו תל רדרה. ומה שלא ידעתי אז כנער זה שהשם תל, שהמילה רדרה היא בוץ, זאת אומרת פירוש השם הוא תל הבוץ, שזה בעצם כינוי שהערבים נתנו למקום, אחרי זה שהוא קרב חשוב נגד הביזנטים בשלהי העת העתיקה, ומסתבר שבתקופה הרומית והביזנטית היו לה, לאתר ולאזור הזה שמות אחרים. קודם כל, כל הבקעה הזאת בספר יהודית מכונה בקעת שלם.
כן, מוכר לי.
אוקיי.
אני מתכנן פרק על ספר יהודית אגב, בדברי הימים.
אשריך. אבל בתקופה הביזנטית יש לנו יומנים של כמה וכמה צליינים שבאו לארץ הקודש, ושלושה מהם, שלושה, לא אחד ולא שניים, מזהים אתר מדרום לבית שאן בשם שלם. ואפילו במפת מדווה מפורסמת, מצוין עינון ליד שלם במפה מדרום לבית שאן. אוקיי? אבזביוס אפילו, שהוא גם מקור חשוב, אפילו מציין את המרחק.
איש יקר וחשוב לגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל.
ללא ספק.
אני לא יודע איך הגיאוגרפיה ההיסטורית הייתה נראית אלמלא אבזביוס.
הוא ומפת מדווה זה עולמות שלמים. עולמות שלמים. כן. אבל כל המקורות מובילים לאותה נקודה, לאותו עין אברהם. הוא נמצא בדיוק במרחק הנכון, מתחת לתל רדרה, שכנראה השם העתיק שלו היה תל שלם.
כלומר, כל הנתונים מפגשים במקום הזה.
כן, ויש אפילו סקרים. עד היום, אגב, לא נעשו שם חפירות, אבל סקרים יתרו עדויות כנראה לאיזשהו מנזר או איזושהי נוכחות שם בתקופה הביזנטית.
מגניב. רגע, רגע, והקיבוץ לא מנף את האפשרות הזאת, לא הקים אתר התבלה במקום, לא ככה איזן את הסעיפים התקציביים שכל כך חסרים לפעמים?
אם זאת הייתה מדינה נוצרית או קיבוץ נוצרי, בוודאי שזה היה קורה. אבל אני מזכיר לך, זה קיבוץ יהודי דתי, אוקיי? אני לא אשכח, אחד הביקורים האחרונים שלי במשק עם ההורים, שבאתי לניחום אבלים, התקשקשתי קצת עם חברת משק ותיקה, בעלה היה בכיר בתנועה של הקיבוץ הדתי, וכשסיפרתי לה שהמעיין הזה המפורסם שלנו מתחת לתל רדרה, הוא אולי מוזכר בבשורה, אולי יוחנן המטביל פעל שם, היא מבטלת אותי ואומרת, נוצרים עם האמונות שלהם. רגע, אז לא נראה לי שזה יקרה.
אוקיי, אבל קיבוץ אחר כן הרימו את הכפפה.
לחלוטין.
אפילו זה לא סתם הרימו, הרימו אותה עם שופל את הכפפה הזאת.
כן, בהחלט, קיבוץ כנרת. הקיבוץ שהביא לנו את נומי שמר, השכיל להבין שניתן ליצור אתר נוח לטבילת הנוצרים בנער הירדן בסמוך לכנרת, ממש מיד אחרי סכר דגניה, ועד היום צליינים מגיעים למקום בהמוניהם. יש מתקן לוח להחלפת בגדים, מקלחות, וכמובן טבילה, אפילו לנכים בכיסאות גלגלים הם עשו מתקן מיוחד, כן, וכמובן חנות מזכרות ענקית.
זה ירדנית, נכון?
אכן.
נו רגע, שם באמת יוחנן פעל? שם הוטפל ישו?
אני בטוח שקיבוץ כנרת היה נורא שמח אם זה היה מוכח, אבל כנראה שלא. המקום התפתח בעיקר בגלל שהקיבוץ ומשרד התיירות הבינו שיש ביקוש למקום נוח לטבילה ולטקסים של הטבילה, וככה הם יצרו את האתר הזה.
רגע, אז איפה באמת ישו הוטבל על ידי יוחנן?
או, אז שוב, מעשה שטן, הברית החדשה לא מוסרת לנו את הקורדינטות של האתרים בהם ישו מחולה ניסים או סתם טובל, אבל היא משאירה לנו רמזים לאתר הזה.
אוקיי, ואילו רמזים יש למקום הטבלת ישו? הרי כמו שאמרנו, זה משהו 200 קילומטר.
אכן, אבל לוקס מוסר שכאשר יוחנן מתחיל לפעול, אני מקריא, הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז את טבילת התשובה לסליחת החטאים. ולפי מתי, אני מצטט, יצאו אליו מירושלים וכל יהודה וכל כיכר הירדן. שוב מה מופיע הביטוי הזה, כיכר הירדן.
אוקיי, אז איפה אותה כיכר הירדן?
או, אז הברית הישנה, התנ"ך שלנו, הוא פה משלים את החסר, ובספר בראשית, פרק י"ג, אנחנו למדים על אברהם ולוט, שנמצאים אי שם בין האי לבית אל, ולוט צופה ורואה את כיכר הירדן. זאת אומרת שהיא צריכה להיות איפשהו מצפון לים המלח, אזור שניתן לצפייה מהמרחב הזה שבין אתל וביתין של היום. שזה בדיוק מתאים לקטע של הירדן לפני שהוא נגמר ונשפך לתוך ים המלח.
אתה יודע, זה נורא מעניין, כי יש זיהוי נפוץ של סדום דווקא מדרום לים המלח, וזה על סמך פרק אחר, על פרק י"ט, שאברהם בחברון רואה את החורבן.
נכון.
של סדום, אז יש לנו פה שתי מסורות שונות על איפה נמצאת סדום, זה מעניין.
במפורש, ויש משלחת אמריקאית שחופרת באתר שנקרא תל אל חמם.
שנמצא איפה?
שנמצא בצד הירדני של צפון ים המלח, והיא מוצאת שם עדויות מאוד מעניינות מתקופת הברונזה התיכונה, איזשהו יישוב עירוני גדול שנגמר, שחרב. הם מנסים להוכיח שזה אולי חורבן אלוהי. בינתיים לא מצאנו שם עדויות לגופרית ולברות תחת או משהו המבטא את חרון האל, אבל בהחלט זה קנדידט אלטרנטיבי הולם להיות סדום המקראית. עכשיו, חוץ מזה, יוחנן מוסר עוד פרט חשוב על אתר ההטבלה, שרק לפני כמה שנים הבנתי כמה הוא חשוב.
אוקיי, ומה הפרט החשוב הזה?
אז בשורת יוחנן אומרת, תקשיב, כל זה, זאת אומרת, כל ההטבלה, קרה בבית עניה מעבר לירדן, במקום שבו היה יוחנן מטביל.
מצוין. זה, קודם כל יש לנו שם של מקום, זה כבר התקדמות יפה, אבל אנחנו מכירים את ה... את יש זיהוש של המקום הזה?
את הבטניה הזאת.
את הבטניה, יוספוס, המשנה, אוזביוס, מישהו אמר, זה פה?
זהו, שלא. כרגיל, לא פעם הברית החדשה מציינת איזשהו מקום, והוא פשוט לא מוזכר בשום מקום אחר, אבל יש, שוב, בתנך שלנו, ממזרח ליריחו, אתר שנקרא בית עברה או בית ברה. יכול להיות שבית עניה... זה שיבוש של השם המקראי.
אוקיי, עברה עניה. אוקיי, זה יכול להיות. חילופי למנר.
יכול להיות. אבל אני דווקא חושב שהביטוי מעבר לירדן חשוב, ורק לפני כמה שנים שביקרתי בצד הירדני של אתר ההטבלה, הבנתי למה זה חשוב.
מדוע זה חשוב?
כי בצד שלנו, אם היית פעם בקסר אל יהוד,
הייתי.
היית, אז הוא די חרב שם, אין שם טיפה צל, אין שם מים, אין שם כלום, נכון?
כמה מנזרים הרוסים בעיקר.
כן.
ושדות אבל... מוקשים.
בהחלט, שאגב היום מפנים אותם.
זה הגידול הכי רווחי שהיה להם, מורידים אותו. שדות של שדות.
כן, הם משקיעים שם המון כסף להכשיר את האתר מחדש לביקור צליינים בכל המרחב, ולא רק ברצועה הצרה הזאת של אתר המסורתי. אבל ב-2015 הייתה לי הזדמנות לסיור לימודים מרתק בצד הירדני, גם של אתר ההטבלה. היה לי שם חופש להסתובב ולא רק להצמד לקבוצה, ופתאום אני מוצא את עצמי כמעט נתפס בסבך מאוד עשיר, כתוצאה מנביאות קטנות, וכל מיני חללים חצובים בתוך חבר הלשון הזה. וזה יוצר מערות, מקורות, עם צל ועם מים, ומשהו שאתה יכול לגדל, ובצד הירדני באמת של אתר ההטבלה אפשר לחיות.
מקום קלאסי לאדם כמו יוחנן.
במפורש, בן אדם שמתואר כאיזשהו תימוני, זאת אומרת, עם אוכל חגבים, לובש...
אדרת אור כזו, אדרת שיער.
אדרת שיער של גמלים.
דבש וחגבים, כן, נכון.
כן, חי מחגבים, או אולי אומרים הכוונה לחרובים, כן. אבל בהחלט איש שחי בצורה מינימלית, ובצד הירדני זה בהחלט אפשרי, לדעתי לפחות.
רגע, אז אנחנו יודעים איפה זה הנקודה ספציפית?
אז זהו, הנקודה היא כבר מהמאה הרביעית, נקודה מסוימת ממזרח ליריחו, מזוהה כאותו אתר ההטבלה. בצד הירדני זה היום מאוד מפותח, זה נקרא אל מעטס, שפירושו אתר ההטבלה, ויש לו עוד שם שנקרא אגב קסר אל יהוד.
מצודת או ארמון היהודים?
כן, זה גם מה שאני חשבתי הרבה שנים, עד שעשיתי סיור עם מומחה אזורי, איש יקר בשם אלי רז, והוא אמר לנו שהקסר בערבית יכולה להיות לה עוד משמעות, תלוי איך כותבים אותה, שזה לא מצודה אלא מקום מעבר.
מעברות הירדן, מעברות הירדן
בעצם. בדיוק, וזה נורא מסתדר עם מסורת נוספת, שהאתר הזה הוא אתר שבו, בני ישראל חצו את הירדן בשביל לרשת אל הארץ, שנורא מסתדר. כי אם הר נבו נמצא ממזרח לירדן ויריחו מלפנינו, היעד הראשון, הקו הראשון, אז זה באמת צריך להיות פחות או יותר האזור שבו חוצים את הירדן אל הארץ המובטחת.
זאת אומרת, כמו שחזל אמרו, שיריחו המפתח לארץ ישראל.
אכן. ומה שיוצא לנו אגב, זה אתר קדוש כפול. זאת אומרת,
שתי ציפורים במכה אחת.
בדיוק, הוא גם מקדש אתר של הברית החדשה וגם אתר של הברית הישנה. וכבר ביומנים של הצליינים, התקופה הביזנטית, הצליינית מפורסמת בשם אגריה, היא מתארת את המקום די בפירוט.
איזה חברה שלנו עושה מבורדו?
לא, קצת אחריו. היא לא הייתה חברה שלו, אבל היא...
עד שאני מכיר איזה צליין.
כן. לא הפעם. היא מקור די קדום, היא עוד מסוף המאה הרביעית ומתאר די בפירוט את המקום הזה. היא אומרת שבתוך זרימת הירדן יש מקום שבו מתפצל, יש אי קטן באמצע ובו צלב גדול. ואנשים היו יורדים למים משני צידי הצלב הגדול הזה עם מדרגות.
ומצאו עדות למדרגות או משהו?
אז זהו. לא, אבל אני לא הייתי מצפה לזה. תזכור ש2000 שנה של שיטפונות שנתיים של החורף ישתפו גם כן עדויות, אבל כן...
אם הכנרת נעלם, אז זה לא ייעלם?
בדיוק. אבל הירדנים כן עשו חפירות בצד שלהם ומצאו עדויות לכל מיני, מה שנראה כמו מקוואות, אבל זה בעצם מגני הטבלה, כנסיות... אז בטוח שהירדן פעם זרם בנקודה מסוימת שהכילה את מה שאגריה מתארת. ואגב, הירדנים מאוד השקיעו בצד שלהם. ביחס לצד שלנו כבר בשנות ה-90, ברגע שנעשה הסכם השלום, הירדנים שמו הרבה כסף, או לפחות שכנעו הרבה כנסיות לשים הרבה כסף, כדי להביא יותר צליינים גם לירדן, כי תזכור שלירדנים... יש בעצם רק 3 אתרי צליינות מובהקים.
ואלו הם?
טוב, אתר ההטבלה, דנן, הר נבו,
משה רבנו, כמובן.
מתחבר לברית הישנה, ומחבר, המקום שבו יוחנן המטביל הוצא להורג. ועוד נדבר על זה. או שכבר דיברנו על זה.
דיברנו על זה. ניקוד שיבת הצעיפים.
כן, בדיוק.
אז זה קצת מעט, לא? לעומת מה שיש לנו.
זהו, זה בטל ב-60 או בערך כ-50.
בטל ב-50.
כן, לנו יש כ-50 אתרי קודש, וזה בלי לספור את האתרים בשטחי הרשות הפלסטינאית של היום, שזה בית לחם ובאר יעקב ליד שכם.
רגע, יש אתר קודש נוצרי ליד שכם, לב השומרונים, שיש הוא עשה כזה עיקוף כדי לא לעבור דרכם?
מסתבר שפעם אחת הוא כן דווקא הלך דרכם, ויש שם גם נקודה חשובה לנצרות, עוד נדבר על זה, אנחנו עוד לא בפרק הזה. בכל אופן, לירדנים אין הרבה אתרים להציע, אז בכל מקום, לפחות באתר ההטבלה, הם השקיעו הרבה כסף, אבל מה, ישראל שראתה מה קורה, גם השקיעה הרבה כסף, וכמו שאמרתי, הם מפנים שם את המוקשים היום. ויש בעצם מין תחרות על ליבם של הצליינים. ואתה יודע גם מי מנצח?
אני זוכר שדיברנו על זה, אבל הרי ההיגיון אומר שרוב האנשים הלכו ירדנה.
כן, כי זה קרה בבית עניה מעבר לירדן. אבל אני נמצא שם לפחות פעם בחודש עם התיירים שלי, וכמעט תמיד הצד שלנו חומי אדם, ובצד הירדני שממה או מקסימום, אתה יודע, קבוצה קטנה.
פה ושם, ככה.
כן, שזה קצת עצוב.
איך אתה מסביר את זה?
אז זהו, שהירדנים שכחו פת קטן, לעשות את האתר נגיש גם מבחינה כלכלית. נכון ל-2017, שביקרתי שם פעם אחרונה, הכניסה הייתה 12 דינר, שזה בערך 60 שקל דמי כניסה. אתה יודע כמה זה עולה בצד שלנו? חינם, אוקיי? המודל העסקי שלנו שונה. אצלנו הכניסה היא חינם, והכסף שהרתג...
אבל דופקים אותך במחיר של השתייה.
יותר של הגלימה. אתה רוצה גלימה בשביל להתאבל בים, אז זה עולה... האמת, המחיר לא מופקע.
כמה?
אבל 6-7 דולר.
לא,
לא, סביר בהחלט. המטרה היא בהחלט להביא את הקהל, לעשות את האתר נגיש, והירדנים... אני אומר את זה בצער, הדמי כניסה והגבוהים האלה, 60 שקל, הם כנראה מרתיעים. אז הרוב מגיע מהצד שלנו, כולל אפילו התקסים הרשמיים של הכנסייה היוונית אורתודוקסית.
אוקיי, ואם אני זוכר נכון, יש גם פעם בשנה טקס מאוד גדול.
כן.
באתר.
בהחלט.
בוא טקס... תחיל קצת, זרוק איזה שתי מילים.
האפיפני, אפיפניוס, התגלות האל ביוונית.
אני מזכיר שאנטיוכוס הרביעי, זה מחנוכה, נקרא אנטיוכוס אפיפנס, האל המתגלה.
הוא קרא לעצמו ככה.
הוא קרא לעצמו. כן. במטבעות מופיע אפיפנס.
כן. אגו לא היה חסר להם, והוא השווה את עצמו להתגלות האל. בבחינת הנצרות, כמובן, ישו, הוא התגלות האל, ומדי שנה, ב-18 בינואר, הכנסיות המזרחיות מתקבצות באתר הזה, וצועדות ממנזר יוחנן המטביל, כאשר תזמורת חלילים מבג'אלה מובילה את התהלוכה.
מוצאים בהכרח.
כמובן.
אוקיי.
והפטריאך היווני האורתודוקסי מנהל את הטקס, ובשיאו הוא מזה מים על המאמינים ואלפי יונים משוחררות.
זה כנגד אותה יונה שנחתה בזמן ההטבלה.
כמובן, כן.
אוקיי. רגע, תן לי להבין. אפילו הכנסייה היוונית אורתודוקסית, שהם לא אוהבי ישראל גדולים מדי, עושים את זה בצד הישראלי?
כן, גם אותי זה הפתיע, אבל כנראה שכיוון שהפטריאח היווני אורתודוקסי של כל המרחב הזה גר בירושלים, אז הם נוח להם יותר לבוא מהצד הישראלי.
הוא גר בירושלים גם תחת הכיבוש הירדני?
כן.
אוקיי.
הם אומרים, נכון, בשורת יוחנן אומרת שזה היה בביתניה מעבר לירדן, אבל התבילה עצמה הייתה בירדן, מה זה משנה אם אתה ניגש אליו מהגדה המזרחית או הגדה המערבית, ככה הם הכשירו את הגישה מהצד שלנו.
רגע, וכל זה בעצם בניסיון לשחזר, או נקרא לזה לדמות את המקום והיום בשנה שבו נטבל ישו?
כן, בדיוק.
רגע, וכל אחד יכול לראות את הטקס? גם אתה ואני?
כן, כן. אני לא פעם הייתי מגיע לשם, בא במיוחד גם עם תיירים, גם עם קבוצות ישראלים. במיוחד בתקופה שהייתי מדריך קבוצות של מכון אבשלום ו... יד בן צבי, וזה די משעשע, כי זה מסות של תיירים, צליינים וישראלים עם מצלמות.
ויש חנייה לכולם?
יש הסעות. אין שם מספיק חנייה, או שאתה בא עם קבוצה עם אוטובוס, או שיש חנייה גדולה מעבר לגדר, ושאטלים מביאים אותך לאתר, אבל זה מחזה אנתרופולוגי מרתק. כי באמצע השממה הזאת, פתאום החמת חלילים, וצלייניות וצליינים גלימות הלבנות שלהם וההתרגשות, זה נורא נורא מעניין.
למה בא לי עכשיו תוך כדי שמדבר איתך קפצתי איזה רעיון לראש, בוא נציע סיור למאזינים לאתר התבלה ביום הזה.
בהחלט, ב-18 לינואר 2020 בהחלט אפשר לקבוע את זה כיעד
אוקיי, יודע מה, אני אשים איזה אירוע בדף הפייסבוק, נפרסם, נתמחר את העניין, נראה וזה ונציע את זה.
יש לנו עוד 9 חודשים.
9 חודשים?
כן. אתה תיתן דברי תורה לסדום ועמורה, ואני...
למה סדום ועמורה? חציית הירדן, אליהו ואלישע? כאילו, יש מה לדבר.
יש המון חיבורים. בהחלט, יאללה, אני זורם.
אגב, המאזינים שרוצים שהתינוק שלהם יקבל רוח קדושה, תתחילו לעבוד על זה עכשיו, 9 חודשים יש לנו.
אוקיי, אז בוא נקבע לשנת 2020.
אוקיי, בסדר.
הנה, אנחנו מזכירים לכולם שגם צריך להתפרנס ו... להשתתף בסיורים, זה בהחלט אפיק חדש שאולי אנחנו נפתח.
נכון.
מה, זהו, נגמר הפרק?
כן, היית מאמין? כן, אז אפשר, אני מזכיר לכם שאפשר לרכוש כוס קפה דיגיטלית, שכל כולה קודש לתמיכה בהסקט, או פשוט יותר להזמין את דני להדריך אתכם, או את אורחיכם מחול, הדרכות שוות, התלוויתי אליו פעם לאחד הסיורים, הדרכה מרתקת, למרות שדיבר באנגלית ולא הבנתי כלום, אבל בסדר.
נגיד, וכמובן שאפשר להזמין את דוקטור אבקסיס להרצאה מרתקת על תקופת המקרא, או לרכוש באופן ישיר את אחד משני הספרים שכתב.
אוקיי.
ועד כאן פרסומות.
ונכון, ועל מה נדבר בפרק הבא, צדיק?
אז ההקלטה הבאה תהיה על פיתויים סתניים.
פיתויים סתניים, אני כבר בראש ככה מתאר לעצמי ריקודים אירוטיים על עמוד בבר אפל בניו יורק או משהו כזה.
טוב, לא בדיוק, אבל אילן, זה עולמך הפנימי, מי אני שאתווכח?
חזל אמרו, אין מרים לו לאדם אלא מרורי ליבו.
אמן. לא, אנחנו נדבר על ישו והשטן, ויהיה מעניין.
אוקיי, אני כבר, האמת, די נלהב לדבר על הנושא הזה. אולי כבר נעשה את הפסקה קטנה ונקליט את הפרק מיד?
יאללה, הולכים על זה.
יאללה, אני חייב שירותים שנייה. לדבר עם אשתי רגע ופרק הבא.